כמה דברים יצטלבו גם בתוך הדברים שנדבר בהם. וכבוד עוד יש בן לרב שילה, חברנו, אפשר לומר, ברוך השם, שממשיך בתפארתה של ההוצאה הנפלאה הזאת שגדילה והולכת. כבוד אמר הדעתה של קריאת משה, וגם כאן בבית הזה יש לו חלק גדול, הרב מובשוביץ, הרב אלפסי, שכבר דיבר, ואני מודה לו על הדברים הללו, לפחות בעניינים של אבא על אבא שלום ואמא, זיכרונם לברכה. הצטרף אלינו גם הרב יהושע פולק, שאם היום היו מחלקים פרס לבוני ירושלים בזמן הזה, ודאי שהוא היה זוכה בפרס הזה. כה ייתן לך השם וכה יוסיף הלאה והלאה להגדיל את ירושלים, לפאר אותה, לקדש אותה. כן, כל הקהל הקדוש הנכבד כאן שנמצא איתנו בזה. הוריי ורבותיי, הרמב״ם ביד החזקה, כל אחד מן הספרים ששייכים ליהודה הספרים הללו, הוא מאתר אותו בפסוק. לא כל כך שמים לב לדבר הזה בהתחלה מיד. בהפלאה, אז הכותרת, נדבות פי רצי להשם ומשפטיך למדני. בספר זרעים, תהי ידך לעוזרני כי פיקודיך בחרתי. מהו הפסוק שנבחר על ידי הרמב״ם בספר עבודה, שכולל את בית הבחירה ואת הקורבנות ואת כל מה שהיה לסדר קודשים? שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך. הפסוק בתהילים, זה הפסוק שבו בחר הרמב״ם לאתר את ספר העבודה. מה הכוונה של הדברים? מהו הפשט של הפסוק הזה שבו אנחנו עוסקים עכשיו? שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך. הרב פרנק רצה לחדש חידוש, הוא אומר שאלו שלום ירושלים, הכוונה היא שישנה מצווה מיוחדת לעסוק בהלכות, לא רק בקורבנות, לגבי קורבנות, והגמרא אומרת שכל העוסק בתורת חטאת מעלה עליו כאילו הקריב חטאת, כל העוסק בעולה כאילו הקריב עולה, גם כל העוסק בבניינה של ירושלים, בהלכות בניינה, כאילו בנה אותה. כך לשונו של הרב פרנק בספרו שעוסק בענייני קודשים. עכשיו כשאנחנו נגיע לדבר הזה, לבוא ונראה, הרמב״ם בהקדמה שלו לסדר העבודה, אז הוא כותב ככה: מדוע סידר רבינו הקדוש אחרי מסכת תמיד את מסכת מידות? אז הוא אומר, אין בו עניין אחר אלא שהוא זוכר את מידות המקדש. מקדמים את הגאון הרב זלמן מנחם גולדברג, וצורתו ובניינו וכל עניינו. כלומר, זה מה שיהיה במסכת מידות. והתועלת, אומר הרמב״ם בפירוש המשניות, שיש בעניין ההוא, כי כשיבנה המקדש במהרה בימינו, יש לעשות את התבנית ההיא והתוכנית והצורות, מפני שהוא ברוח הקודש. כמו שאמר הגמרא, גם ביאת את הפסוק הזה פעמים רבות, הכל בכתב השם עליי השכיל. ואם לחזק את הדברים של הרב פרנק, הרי למעשה דוד המלך גם הוא בא ואומר, קנאת, איך כתוב, זכור לדוד את כל אונותו, עינוי נפשו שטרח ואמר למצוא מקום לאביר יעקב. המקדש לא כתוב מקומו בתורה. דוד ושמואל ישבו בליות ברמה, ובאו ושקלו ותרו לפי דיוקים מהפסוקים והקבלות שהיו בידם, ואז קבעו בדיוק את מיקומו של המזבח, מקומו של המשכן, של המקדש והמזבח כאחד, שעליו אומר הרמב״ם שהמזבח מקומו מכוון ביותר, ואם לא, ואם משנים במשהו, המזבח כבר אין לו שום דין מזבח, חייב להיות ממש מדויק מאוד בכל עניינו. ומדוע עשה את הדבר הזה דוד המלך? כדי לקיים את מה שהוא בעצמו כותב בתהילים, שאלו שלום ירושלים, שאלו, הכוונה היא שואלים ודורשים בהלכות פסח, הכוונה היא לשאול, לחקור ולדרוש את ההלכות, ובזה גם מקיימים כאילו בנה את בניינה של ירושלים, את בניינה של המקדש. מוריי ורבותיי, הרמב״ם בא ואומר שהמקדש קדושה ראשונה, שמענו את הדברים הנפלאים של הרב אפרתי, קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. ברור שלכונה היא העובדה שכשהרמב״ם והרייבד חולקים, והרייבד בא ואומר שאין בו דין כרת, אומר הרב זצ"ל במשפט כהן, הרי כאן מדברים בפסיקת הלכה, בפסיקת הלכה חייבים להיות מדויקים, ואם הרייבד אומר שאין בו איסור כרת, זאת אומרת שאיסור לאו יש בו, אחרת לא היה אומר אין בו איסור כרת, היה צריך לומר מותר, מותר להיכנס לי למקום המקדש. אלא אם הוא אומר אין בו איסור כרת, כמשמלן שאיסור לאו דאורייתא כן קיים בכניסה אל תוך המקדש. ומשום כך באמת שיטתו של הרמב״ם אומר שכניסת אל המקדש בזמן הזה זה איסור כרת גמור, שהמקדש קדושתו לעד. היה לפני שנים רבות היה כנס תורה שבעל פה בניו יורק, זה היה כנס ראשון, אחר היו עוד כמה כנסים, אחר כך פסקו, אולי כדאי לחשוב לחדש את זה. והנושא הראשון שדנו בו, אותם ימי עיון היו בקדושתה של ירושלים, ובאמת ציבור גדול מאוד לקח והשתתף בו. נכנסתי שם לבקר את הרב סולובייצ'יק, ראש ישיבת יצחק אלחנן. והוא שאל, מה אתם דיברתם? אמר, דיברנו בסוגיה הזאת של קדושת ירושלים. אז הוא אמר סברה מאוד מאוד שאני רוצה לבוא ולהביא אותה בשם אומרו. הוא אמר ככה, ידועים דבריו של הרמב״ם כובן שקדושתה של ארץ ישראל, קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא, משדיה בכיבוש והכיבוש בטל. הכסף משנה מקשה במקום, הוא אומר קשה להבין מה ההבדל אם זה היה בכיבוש בטל הכיבוש, בטלה הקדושה, ואם זה היה בחזקה, בטלה החזקה, שוב בטלה הקדושה. מה ההבדל מכיבוש לבין חזקה? ונשאר בצריך עיון לבוא ולהבין את הדבר הזה, מה ההבדל בין קדושת כל ארץ ישראל ובין קדושת המקדש לפי שיטתו של הרמב״ם. אמר הרב סולובייצ'יק סברה מעניינת מאוד, שארץ ישראל נכבשה על ידי יהושע בן נון, כבשו את כל ארץ ישראל כבר כמעט, והותירו את ירושלים בלתי כבושה. ירושלים גורן הרבנה היבוסי לא נכבש, ומשום כך אין קשר בין קדושת ירושלים לבין קדושת כל ארץ ישראל בכיבוש ראשון, בכיבושו של יהושע בן נון. לעומת זאת, כשמדובר בכיבוש של בית שני, בבית שני היה הכיבוש, באו לראשונה והקימו את חורבות ירושלים, בנו והקיפו את ירושלים בחומה. כשירושלים יש בה חומה, אז היא כבר מקודשת בקדושה של ירושלים. ואחר כך דוד הוסיף וקנה את גורן הרמנה היבוסי ושילם עבורה ב-600 אלף שקלים שהוא גבה מכל ישראל, ואחר כך הרחיבו את גבולות ארץ ישראל על גבולות ירושלים. אם כן, סברה גדולה לומר שכיוון שקדושת ארץ ישראל באה מתוך קדושת ירושלים, ומכיוון שהרמב״ם סבור ופוסק שקדושת ירושלים איננה בטלה והיא נשארת בקדושתה תמיד, בין בבניינה ובין לצערנו הרב בחורבנה, משום כך כיוון שהחלו בבניין ירושלים והרחיבו את ירושלים בקדושתה אל עבר ארץ ישראל, לכן הקדושה של ארץ ישראל בכיבוש שני אז קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא, ושיש בה גם את קדושת ירושלים, והקדושה של ירושלים לשיטתו של הרמב״ם אינה בטלה בשום פנים ואופן. לכן קדושת ארץ ישראל בכיבוש השני אכן נשאר בקדושתה. סברה מאוד מאוד מעניינת, סברה גדולה מאוד. עכשיו ככה, בקשר לעניין של ירושלים שהיא העתיקה של היום בתוך החומות, אגב, אנחנו יודעים שחמישה דברים נראו ב-17 בתמוז. ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות, ב-17 בתמוז הופקעו חומות ירושלים, ב-17 בתמוז בטל התמיד. שאלות רבות מדוע מונים דווקא את הדברים הללו, בטל התמיד, קורבנות אחרים לא בטלו. כל הקורבנות בטלו ב-17 בתמוז של חורבן בית שני. אבל מדוע בטל התמיד? כל הישראלים בטלו קורבנות. כאשר האם הם מדברים בהתחלה, נשתברו הלוחות הייתה תוצאה. מה היה הדבר שקדם לשבירת הלוחות? חטא העגל. למה לא מונים את חטא העגל שזה עירה ב-17 בתמוז? דבר שלישי, למה נאמר הופקעו החומות של ירושלים? שלושה שבועות אחר כך בעוונותינו הרבים כל ירושלים עלתה בלהבות, המקדש נשרף, הביאו אש במקדש בתשיעי, והאש המשיכה ובערה בעשירי רוב היום. אז אם כך, מדוע באים ועושים תענית מיוחדת ב-17 בתלמוד על פקיעתם של החומות? הרי ישנה תענית של תשעה באב שהיא כוללת את הכל, שלושה שבועות בין תענית זאת לתענית זאת, כלום חייבים לקבוע שתי תעניות בגלל הדבר הזה? אלא העניין הוא, הפקעת חומות ירושלים מביאה לידי כך שלא ניתן יהיה לאכול בירושלים קודשים קלים. לא ניתן יהיה לאכול בירושלים מעשר שני. אז זה לא רק העניין שהופקו החומות כהכנה לחורבן, זה חורבן כשלעצמו, זה הורדה בקדושתה של עיר הקודש והמקדש, בעובדה שהחומות בקועות, כיוון שהחומות אינם, אז כבר פקעה קדושתה לגבי דינים מיוחדים שהם רק דיניה של ירושלים, ורק דיני אכילה שהם יכולים להתקיים, רק בעיר הקודש ירושלים. לכן באמת מדגישים במיוחד את הדבר הזה. ונכון הדבר שהריטב"א גם הוא, כשהוא בא ומדבר על עניין הר הבית ועד לאן גבולותיו, האם החומה של הכותל המערבי חומת העזרה או חומת הר הבית, הנפקמין אם אפשר להתקרב, ועד היום ישנם תלמידי רבי שעדיין חוששים לשיטה הזאת ועומדים מרחוק וירא את ההר מרחוק ולא רוצים להתקרב אליו, וששמע ואולי החומה הזאת היא חומה של הר, של העזרה ולא החומה של של הר הבית. אבל הוא בא ואומר ומוסיף, הרי באמת גגים בעליות לא נתקדשו. גגים בעליות לא נתקדשו. האם הדבר הזה מוסכם על דעת כולם? אמר לי יהודי אחד שהוא הלך לקנות דירה בעיר עתיקה, והוא השתדל לקנות בקומה ראשונה. שאלתי אותו מדוע? הוא אומר, אני רוצה באמת בקומה יותר גבוהה, אני רוצה לראות נוף יותר גדול את ירושלים, לראות, להשקיף עליה למחקים, לראות את ירושלים בתפארתה. אבל אני לא עושה את זה מפני שאני פוחד, אני צריך לאכול בקרוב קורבן פסח, ואז יאכלו קורבן פסח בקומה השנייה, אני לא אוכל לאכול. דגים ועליות לא נתקשו, אני צריך לרדת לאכול של השכנים או לרדת לחובה שלי לאכול קורבן פסח, אני רוצה שאני אוכל לאכול בביתי, קומה ראשונה זה בסדר. אבל באמת הריטב"א בא ואומר שכיוון שגם ליד הכותל, גם היום הכותל למעשה עוד ישנם שורות אבנים, שבע או שמונה שורות אבנים מתחת למפלס שעומדים עליו היום. למה אנחנו עומדים מעל כל אותו מפלס גבוה כל כך? מפני שבאו והשליחו לתוכו אפר ואבנים וחורבות, ולכן זה גגים בעליות. ואם זה גגים בעליות אז לא נתקדשו, אז גם שם לא נתקדשו, למה יאללה כותל לא התקדש? אבל זה לא כך פשוט. יש לנו שיטתו של הרייבד. הרייבד במסכת תמיד בדף למד בא ומבאר ואומר כך, אומר הרייבד, שבאמת גגים בעליות לא התקדשו, מדובר שבאו וכבשו, שקנו את גורן ארם היבוסי, וזה עשה דוד המלך, ואחר כך שלמה בנה את המקדש. כשהוא בנה את המקדש הוא לא קידש גגים בעליות. במקדש החדש שנבנה, והבניין החדש שנבנה בונים בחול ואחר כך מקדשים, אז שבנו אותו עדיין לא התקדש, הוא התקדש רק בהשלמת בנייתו. בהשלמת בנייתו, כיוון שלכתחילה לא הועידו את הגגים לקדושה, אז גם כשהשלימו אז הגגים בעליות לא התקדשו. אבל אומר הרייבד שכל מה שבנו אחר כך בעזרה, אז בהחלט בנו וקידשו, והקדושה לא צריכים לקדש אותה, התקדשו מעליה גם העלילות והגגים, גם הם התקדשו. מדוע? משקדושת הבית היא קדושה שאין לה גבולות למעלה, וכיוון שאין לה גבולות למעלה, אז מדוע ייגרע חלקם של הגגים והעליות שנבנו כשהמקום הוא כבר מקודש מקדושה שלמה ומוחלטת? אז גם הגגים וגם העליות כן התקדשו, מה שלא התקדשו זה היה רק בבניין הראשון כשבנו לכתחילה. ומוסיף הרייבד ואומר יותר מזה, שגם בתחילה שבאו ובנו את המקדש, מקומות שרצו לבוא לקדש אותם קידשו אותם, גם למרות שהמדובר בגגים בעליות. והכן הראיה שלו הגמרא, כמה מקומות, אולי יש לנו כמה ראיות לדבר הזה. ראיה אחת שהרייבד מביא אותה, הוא אומר ככה, במוצאי שביעית בונים למלך במה של עץ ויושב עליה, ובא הרייבד ומקשה, הרי אין ישיבה בעזרה אל המלכי בדוד בלבד, ומי ישב שם? שם מדובר באגריפס המלך. אז אם כן, איך אגריפס המלך יושב? עשו ישיבה בעזרה? אלא הוא אומר שצריך לבוא ולהגיד שבאמת הקדושה הזאת גגים בעליות, במין במה, במה זה גג, במה גבוהה שישים על גבה זה גג, גגים לא נתקדשו. אם גגים לא נתקדשו, אז זה הגיב בסמלך כן יכול לשבת, וזה לא יתקדש. אבל בא ואומר, תוספות בא ומקשה את הקדושה הזאת, תוספות אומר שמכיוון שלא היה דבר קבוע בעזרה, אלא כל זה היה רק דבר זמני, עשו את הבמה הזאת רק לצורך ישיבתו של הכהן, ומיד אחר כך באו והסירו אותה. אם זה זמני, אז זה כבר לא נחשב גגים, אלא נחשב דבר זמני שנבנה, אז הקדושה כן מקדשת גם את המקום שלמעלה. ולכן כל הקדושה הזאת מתעוררת, הם באמת ישבו שם. והמשיכה, וגם יש לנו עוד ראיה שהיא בעניין הזה. הגמרא אומר מסכת יומא, אומר למה כך, חמש תבילות ועשרה קידושים טבל וכהן גדול בעבודתו ביום הכיפורים, וכתוב ככה, שמקדש בו ביום וכולם בקודש, כל תבילותיו של הכהן הגדול היו במקום מקודש, במקום שהוא קודש, קדוש בקדושת המקדש. מאיפה הוא טבל? איכן היה מקום תבילתו של הכהן הגדול בהכנתו לעבודת יום הכיפורים? על בית הפרווה. ורש"י אומר, על גג לשכת בית הפרווה. מקשה תוספות ביומא ותימא, והגגים והעליות לא נתקדשו. אז מה פירוש, איך אומרת הגמרא שזה מקום כולם בקודש היו? זה לא בקודש, זה על הגג, והגג לא התקדש. אלא התירוץ הוא שמתרץ תוספות שבחינת המפלס על המקדש היה בנוי ועולה מעלה מעלה מהכניסה בכיוון של הר הזיתים, ועולים את המעלות עוד ועוד בעלות, עולים את המעלות של שער אליקרנור, ואחר כך עולים את המעלות אל ההיכל, אחר כך עולים מההיכל אל האולם, ואחר כך אל ההיכל, כל המעלות עולים מעלה מעלה. אומר תוספות שמפלס הגובה של בית הפרווה, גם בית הפרווה היה מקביל לגובהו של ההיכל, וכיוון שהיה מקביל לגובו של ההיכל, נתקדש ההיכל, נתקדש גם מפלס הגובה כולו, ולכן המקום הזה בקודש הוא, זאת תשובתו של תוספות. הרייבד אומר, גם בבית הראשון, כפי שאמרנו, הזכרנו את הדברים שלו, דבר שרשבו שצריך לגדש אותו, גם בבית הראשון שנבנה, קידשו גם את הגגים. אפשר היה לקדש, לא קידשו את זה שלא היה צריך, אבל מקומות שרצו בקדושתם, קידשו גם את הגגים באותו מקום. אז ממילא, לא צריך לבוא ולהגיד, הוא אומר, וגם הוא חולק על הדבר שאותו מפלא זהה, גם להיכל וגם לגג של בית הפרבה, הוא מקשה על זה הרייבד, ולכן מסקנתו של הרייבד היא ברורה, שאכן כל מה שבנו בעזרה, בבית השני, היה קדוש, גם גגים, גם עליות, כולם נתקדשו בקדושה הזו. לכן למה? בגג בית הפרבה בקודש היה. עד כאן דיברנו על העזרה, אז בעזרה התקדש. עכשיו, על מה בקשר לירושלים? ירושלים לפנים מן החומות, מה יהיה דין גגים ועליות בירושלים? והשאלה היא פשוטה, נחזור עליה עוד פעם, אם אדם באמת גר בקומה שנייה, האם זה נקרא שהוא גר בקדושתה של ירושלים, או כיוון שגגים ועליות לא נתקדשו, הוא גר במקום שאין בו קדושת ירושלים בכלל, לא נתקדשו גגים ועליות. מה באמת יהיה הדין? ומה יהיה הדין? לפי הרייבד גם אם נאמר, הוא מדבר על העזרה, הוא לא מדבר על הגגים ועליות של ירושלים. נבוא וננסה לברר את הדבר הזה. התוספות במסרת מקור בדף י"ב, הגמרא דנה שם מה דינו של אילן בערי חומה, בערי מקלט, שעיקרו בפנים ונופו לחוץ, או עיקרו בחוץ ונופו בפנים, אם היא קולטת, קונת הנוף או לא קונת הנוף. וגם תוספות מרבה לדבר גם על עניין של אכילת מעשר שני על גבי אילן שנמצא במקום שהוא מקודש, אבל האילן הוא למעלה ויושבים על גבי האילן, אם אפשר לאכול מעשר שני בגובהו של אילן. במשמע בגמרא שכן אפשר. אומר תוספות, גגים לא התקדשו, אז גבי האילן זה עוד פעם גג. מה ההבדל אם זה גג על ידי אילן בענפיו, או מדובר בבניין שהוא בנוי? אומר תוספות שהאילן הזה מדובר באילן שאין בו ארבעה על ארבעה צפחים, וממילא זה באמת לא גג, זה מפוזר, ואז הוא כאילו נמצא באוויר. באוויר אפשר לאכול, אבל זה לא גג. אין איזה שם גג. זאת תשובתו של תוספות. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, אומר תוספות, אוויר ירושלים כי ירושלים. אם מדברים על עץ שהוא בירושלים, ואדם יטפס על גביו, והוא יאכל על גבי האילן הזה. אז משמע לפי התירוץ השני של תוספות, גם אם הענפים של האילן יהיו צפופים בהחלט, והוא נמצא מלמעלה, אוויר ירושלים כי ירושלים. אז רואים גם בתוספות שתי שיטות. השיטה האחת, הראשונה, שתוספות בא ואומר שנגיד בעליות לא יתקדשו, אז הוא מוכן לבוא ולהגיד את התירוץ שמדובר שהעלים הם דלילים מאוד ואין איזה גינגל. התירוץ השני לא מבחין בעובדה הזאת אם כן צפופים העלים או לא, אם יש גג או אין גג, גם לגבי גג אוויר ירושלים כי ירושלים. אז למעשה הם נמצאינו למבין דבר מעניין מאוד, שלמעשה המחלוקת בין הרייבד לבין הראשונים האחרים שסבורים באמת ובתמים שגגים העליות לא נתקשו גם אחר כך, זוהי המחלוקת בין שני תירוצי תוספות. התירוץ השני של תוספות אומר בצורה ברורה, אוויר ירושלים כי ירושלים, ומדברים שבאמת התקשו כל הגגים בעליות, לפי הדברים הללו. מובא גם שלמעשה את הקרקע ירושלים קידש דוד המלך, ואת אוויר ירושלים קידש שלמה. אבל כאן ישנה עוד סברה יותר מזה. מה פירוש אוויר ירושלים כי ירושלים? אם אני אומר שהקדושה של האוויר זה כתוצאה מהקדושה של הקרקע, אז יכול להיות שעדיין, גם אם אוויר ירושלים כי ירושלים, אבל הקדושה היא מקדושת הקרקע, אם יש גגים ועליות, אז זה לא מתקדש. אבל כאן משמע בתוספות שיש שני דינים. יש דין אחד, שהקרקע מתקדשת, וישנה הלכה שנייה, שהאוויר מקודש. אם האוויר מקודש מצד שהוא אוויר, שום דבר לא יחצוץ בין האוויר לבין אם זה מתחת לגג או מעל לגג, האוויר מצוי בכל מקום ולכן לא תהיה חציצה. וזה התירוץ של תוספות. אז התירוץ השני של תוספות ברור אם כן משמע שזוהי שיטתו של הרייבד. התירוץ הראשון הוא כשיטתם של הראשונים האחרונים. בזה נחלקו כאן שני תירוצי התוספות, אלו עם אלו. עכשיו נראה עוד מה דינו של, אז אם כן נמצאנו למדים שבאמת לפי הרייבד אוויר של ירושלים, גגים בעליות של ירושלים, לא מדבר הרייבד אך ורק על גגים בעליות של הזרה שנתקדשו אחר כך, אלא גם באווירה של ירושלים, גם היא מתקדשת, האוויר הזה מתקדש גם בגגים בעליות, גם בירושלים ולא רק בהזרה. דין נוסף, מה דינו של אפר? אם פורסים אפר על רצפת בית המקדש, וזה מה שאומר הריב"א, שיש שם אפר, ועד ממילא יכול להיות זה יהיה גגים בעליות. האם אין סברה לבוא ולומר שאם שמים אפר של ירושלים על בתור בית המקדש, האם האפר הזה יתקדם בקדושת בית המקדש או שיהיה קדושת ירושלים? ובכלל, אם ייקחו אפר מארץ ישראל ויוציא אותו לחוצה, אז מה דנה בדבר לגבי תרומות ומעשרות? מה יהיה באמת דינו של האפר? הרמ"א מביא בהלכות אבלות, מביא הרמה שיש נוהגים לבוא ולהיקבר בחוץ לארץ בהפרה של ארץ ישראל. למה? כי רצו עבדיך את אבניה ואת הפרה יכוננו, אז הפר ארץ ישראל בחוץ לארץ זוהי סגולה גדולה. ומובא בהקדמה של הנודע ביהודה, שהנודע ביהודה ציווה שיבואו ויחסו את גופו בהפר של ארץ ישראל. וזכורה אני כשהייתי בחור צעיר והילחתי בסמטאות מאה שערים, אז אני זוכר שהיה שם שקית כזו ארוכה, והיה על זה מגן דוד, היה נראה לי כמו שקית של תפילין, אבל זה היה צר מאוד וארוך מאוד, זה לא היה מקום של תפילין בכלל, אני היה בתוכו, ולא ידענו מה זה. שאלתי פעם אדם בוגר, מה זה השקית הזו? הוא אומר לי, זה אפר של ארץ ישראל. באו לקנות אפר של ארץ ישראל. היום החנויות האלה החליטו להפוך ומוכרים יותר תכשיטים של כסף וזהב, זה כנראה עסקים יותר טובים, וכנראה אפסו קונים לאפר של ארץ ישראל. אבל רואים באמת מהמקומות הללו שאכן יש כאן עניין של קדושת האפר, גם היא קדושה, אם זה ממש יהיה קדושת אפר או לא, לא יודע. עכשיו אני רוצה לומר כמה קצת מאוד בעניין עיר שחובה ליחדיו. עיר שחובה ליחדיו, כשנמצאו כתבי הרמח"ל, כאן בעיר העתיקה, זה היה באחת הספריות שמכון ירושלים קנה את הספרייה הזאת, מצאו תו קופ תצווה תפילות, כמניין בהתחלה תפילות של הרמח"ל, היה ידוע שהתפילות הללו קיימות, ומצאו את המצוויין, כבר הדפיסו את זה עכשיו. וכל תפילה פותחת כל אחד יחיד ומיוחד. אז הוא כותב בתור התפילה, ריבונו של עולם, אתה נשבעת שלא תיכנס לירושלים של מעלה, עד שלא תבוא בירושלים של מטה. ובאמת, למה הוא לא בא בירושלים של מטה? לירושלים של מטה אנחנו צריכים להביא את הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לעשות ירושלים לקדושה. ואז הוא יבוא, ואז הוא יבוא לירושלים של מעלה. אז הוא אומר, אני מבקש אותך, כל אחד יחיד מיוחד, שתבוא לירושלים של מעלה. וכשאתה תבוא לירושלים של מעלה, מעל ירושלים של מטה, אז יתקיים הפסוק, על שחומותייך ירושלים, הפקלתי שומרים כל היום וכל הלילה, תמיד לא יחשו. מה הפירוש של הדבר הזה על חומותי ירושלים? היום אף אחד לא ישן, מה פירוש על חומותי ירושלים, הפקלתי שומרים? אתה בכלל לעיר העתיקה, כאן צנחנים, כאן יסם, כאן משטרה כחולה, כאן משטרה שחורה, כל מיני משטרות למיניהם. כל החומות מלאה שומרים. הרמח"ל לא מדבר על השמירה הזאת. הוא אומר, כאשר ירושלים של מעלה ולמטה נבנות זו לעומת זו, זוהי השמירה של ירושלים. ירושלים נשמרת בתנאי אחד, שהיא תהיה קדושה למטה ולמעלה, ששתי הקדושות הללו תתאחדנה. וזהו הפירוש, חומותייך ירושלים, אין הכוונה חומה צפונית, רומית, מזרחית ומערבית. אלא הכוונה לפי תפילתו של הרמח"ל, זה תפילה של מעלה ושל מטה, כששתי החומות הללו נושקות זו את זו, ואין ביניהם הבדלים בקדושתם, אז ירושלים נשמרת. ודבר נוסף ואחרון בעניין הזה של עיר שחוברה לה יחדיו, עיר שחוברה לה יחדיו. ישנו מדרש בילקוט שמעוני, אומר המדרש, עתיד הקדוש ברוך הוא להביא את הר סיני, תבור וכרמל, ולבנות בית המקדש על גביהם. לבנות המקדש על סיני, תבור וכרמל. נכון יהיה בית השם בראש הערים בניסה מקוואות, והם אומרים שירה. אמר רב הונא, אומר רבי פנחס, דייך עד כאן, יותר מדי, יותר מדי. המקדש ייבנה על ירושלים ולא על תבור כרמל, עם כל המעלות הגדולות שיש בהם. לא, סיני, תבור וגם את העלמות עצומות ונוראות. עד כאן, אלא בית המקדש ייבנה עליו המקדש, על מקום המקדש ייבנה המקדש. בבית המקדש לבד יענה שירה. וסיני, תבור וכרמל, כל השירות הללו תתאחדנה יחדיו, וכולם ישירו עם המקדש, ילבו את המקדש בשירתו. זה השירה העתידה שעל זה מנבא הנביא ישעיהו, וניסה מקוואות, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, וניסה מקוואות, ניסה זה שירה, נרימה וניסה כל שירה. מה פירוש סיני, תבור וכרמל? סיני, אני שמעתי את זה באמת פעם מאבא עליו השלום, אני חושב שהוא שמע את זה מפי הרב. סיני, תבור וכרמל. מהו סיני, תבור וכרמל? סיני, מעמד הר סיני. מה פירוש מה סיני? סיני, אף אחד לא ישן. סיני, זה הר סיני. שירת הר סיני זו שירתה של תורה. אז הסיני עונה לשירת המקדש שעתיד להיבנות, הבית השלישי בהיבנותו, ושוב לא יחרב, ויקרא שמה רחובות, כי אתה הכיב השם לנו ולא רבו עוד עליה. זהו הבינה, זה המסיני. סיני. תבור. סיסרא רצה להחריב את כל עם ישראל. זו לא הייתה מלחמה פשוטה. משום כך מאה פיות פעים ותוקים בשופע מאה קולות, בגלל פיותיה של אמו של סיסרא, מפני שהייתה מלחמת חורמה לעקור את הכל. הר תבור נוסף על כך, כשהקדוש ברוך הוא רצה לתת את התורה, אז תבור וכרמל באו ואמרו עלינו תינתן תורה. הם באו, כרמל עבר בים ממקום שהוא נמצא בו והגיע לחוף ארץ ישראל והתחנן, באתי כדי שתורה תינתן על הגבי. אמר הקדוש ברוך הוא, מה תרצו נרים גבלונים? גבלונים אתם אצל תורה, סיני זה הר הנמוך, הוא יקבל, אתם לא. אבל הם באו לבקש, הם קיבלו את שכרם. מקום שמבקשים לקבל תורה, גם הוא יש לו ערך. מה שכרם של הערים הללו? תבור, בהר תבור נאמר, כאשר הייתה המלחמה, ואז באו ושרו את השירה של הניצחון עליו, באו ותבור, באו ואמרו, אנוכי לשם, אנוכי השירה. על הר סיני נאמר פעם אחת אנוכי. עלת בו נאמר פעמיים אנוכי. זה היה שכרו של הר סיני, זה שהוא קיבל את התורה. ושכרו היה שהוא ניצח במלחמה על גבי ההר הזה. הניצחון היה לישראל, והר ישראל ניצל כתוצאה מהדבר הזה. דבר, הר השלישי הוא הכרמל. על הכרמל ניצבים אליהו הנביא, וניצב אחאב וכל נביאי הבעל. ואליהו אומר להם, אם השם הוא האלוקים לכו אחריו, אם הבעל אלוהים לכו אחריו. ואז יורדת אש מהשמיים, והיא אוכלת ושורפת ומחלה את הכל. ואז כל עם ישראל אומרים, מה הפסוק שהם אומרים אותם? אנחנו אומרים את זה כל שנה ושנה, במוצאי יום כיפור שבע פעמים, בתעניות גם נוהגים לומר את השירה הזו. השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. זה הייתה החזה. שלושת השירות הללו, הניצחון על עבודה זרה בעם ישראל, והניצחון והשכר על קבלת תורה כשרוצים רק לקבל תורה, וסיני כהר שעל גבם ניתנה תורה, כל השירות הללו בעזרת השם עתידים להתאחד, ובקרוב כאשר הבית השלישי ייבנה, וזוהי השירה שהיא השירה העתידה להיות מושרת בבניינו של מקדשנו ותפארתנו במהרה בימינו אמן.